משנה ג' בפרק ד', משנה שנייה של בן עזאי. חבוד, בבקשה. משנה שנייה של בן עזאי. הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. טוב, אולי רק נזכיר לשנייה מי הוא בן עזאי, כי עסקנו בו כבר במשנה הקודמת. משנה ב' פותחת, בן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה. ובמשנה הזאת הרחבנו הרבה, לא נחזור אליה עכשיו, רק נזכיר. בן עזאי, כמו התנא הראשון במשנה בפרק ד', כמו בן זומא, הוא מאותם הארבעה שנכנסו בפרדס. ארבעה נכנסו בפרדס, דהיינו שעל ידי שם המפורש עלו לשמיים. רבי עקיבא הוא זה שביניהם שנכנס בשלום ויצא בשלום. בן זומא הציץ ונפגע. בן עזאי הציץ ומת. אלישע בן אבויה הציץ ונעשה אחר. רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום. בן עזאי היה מגדולי ישראל, מגדולי העולם בכלל. עליו אמר רבא הרבה דורות אחר כך בבבל, כאשר הוא היה ברור לגמרי בסוגיה ורצה לשכנע שהברירות שלו פה היא 100%, אז הוא רצה להביא מודל מה זו ברירות של 100%. הוא אמר, הרייני כבן עזאי בשוקי טבריה. מה זה הרייני כבן עזאי בשוקי טבריה? רשי מסביר שם, דעתי צלולה. מה, אל תחשבו שאני פה עכשיו אומר רעיונות. והרייני מזומן להשיב בחריפות לכל מי שישאלני, כבן עזאי שהיה דורש בשוקי טבריה. יש שם ביטוי מעניין מאוד ברשי, ולא היה בימיו עוקר הרים כמותו. אנחנו מדברים על בימיו, זאת אומרת בימי רבי עקיבא. לא היה בימיו עוקר הרים כמותו. ואותו בן עזאי שגדולתו בנגלה היא שאין עוקר הרים, עוקר הרים בתוכנם זו בזו, זאת ההגדרה למעמיק, ללמדן. הבקי נקרא סיני, והלמדן המעמיק נקרא עוקר הרים. לא רק מקבל, אלא עוקר את ההרים ותוכנם. ומהצד השני, בן עזאי הוא זה שנכנס בפרדס, זה מגיע אל המקומות המופלאים ביותר. וכבר הזכרתי, לא ניכנס, שחייו הם חידה. מצד אחד, כל מה שאמרנו כרגע, מצד שני, כתוב על בן עזאי שלא נשא אישה. או בדעה אחרת, שנשא אירס אישה, כנראה את ביתו של רבי עקיבא, ופירש. וכששאלו אותו פעם, הרי אתה מדבר כל הזמן, נאה דורש מאוד 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 בעניין בית וכו' וכו', הוא אמר משפט פלאי, ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה. לא כשיטה, לא כדרך, כלהבין את בן עזאי. ובן עזאי, שבמשנה הקודמת דיבר על שכר מצווה מצווה, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, זו משנה מאוד מאוד יסודית, מאוד עמוקה, דיברנו בה וכדאי באמת להשלים אותה, בה דיברנו כבר. ממשיך את הדברים בהוא היה אומר. לא תמיד יש לתנאים אצל רבי במסכת אבות שתי אמירות של אותו תנא. אני חושב שברוב המקרים יש אמירה אחת, שהיא האמירה המרכזית, שאמרנו כבר שאולי אבות זה גם לא רק האבות של כל המשניות, או האבות של עם ישראל, שהם התנאים הגדולים שנמצאים במסכת אבות, אלא אולי אבות זה האבות של כל דברי התורה של אותם תנאים. זאת אומרת, בן עזאי יש לו המון 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 יסודות שהוא לימד. האבא של כל הדברים נמצא פה. כמו אבות מלאכה במסכת שבת. כשרבי יהודה הנשיא בוחר במסכת אבות את היסודות, הוא בוחר את האבות של כל מה שהשאר עם תולדות. גם אם זה תולדות שנראים רחוקים לחלוטין, שנראים בעניינים אחרים לגמרי, אבל האב נמצא כאן. אז האב בסוגיה של היחס בכלל לעולם המצוות, שאולי נחזור אליו טיפה בהמשך, נמצא במשנה הקודמת. כאן לוקח אותנו בן עזאי ליסוד גדול מאוד. אל תהי בז לכל אדם. המשנה הראשונה של הפרק בשבוע שעבר למדנו את דברי בן זומה. זוכרים אותם? לא ניכנס אליהם. רק במילה אחת, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. בן זומה ביקש להפוך את המציאות. ביקש לשאול בעצם האם יש מושגים אבסולוטיים בעולם. האם מכובד הוא זה שמכבדים אותו, ואז לעולם הכבוד יהיה יחסי? האם עשיר הוא זה שיש לו יותר ממני, ואז ככל שהוא עשיר יותר, הוא בעצם יותר תלוי בי? כלומר, ככל שהוא יותר עשיר, הוא זקוק ליותר עניים כדי להיות עשיר. אז בעצם מי שהכי תלוי הוא העשיר. האם יש גיבור מוחלט, שהוא לא גיבור כי יש חלשים, אלא הוא גיבור כי הוא יכול לכבוש את יצרו? האם יש מכובד שהוא מכובד בכל צורה שלא תהיה בעולם? בן עזאי, חברו של בן זומה, לוקח את זה למקום עוד יותר רחוק. לא רק ללמוד מכל אדם, אלא הוא היה אומר אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אני חושב שהמשנה הזאת מזכירה מושג אחר של בן עזאי, שאני לא יודע אם כולם מכירים אותו, אבל הוא מאוד מאוד יסודי. כולם מכירים את המשפט של רבי עקיבא, שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. משפט חשוב, כולם מכירים אותו. המשפט הזה נאמר במדרש על הפסוק ואהבת לרעך כמוך בויקרא, ואהבת לרעך כמוך אני השם, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אבל לא בטוח שכולם זוכרים שבהמשך המדרש בן עזאי מתווכח איתו. זה לא אמירה שבאה בפני עצמה. ובהמשך המדרש כתוב שם כך, אמר לו בן עזאי, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול ממנו. תבינו, זה יסוד של ויכוח על מה יותר גדול. זאת אומרת, בן עזאי לא אומר את זה סתם כאמירה. זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול ממנו. מה הפסוק זה ספר תולדות אדם? מה כתוב בפסוק כולו? אז הפסוק נמצא מיד אחרי סיפור קין והבל והבריאה, ואז מיד עם הולדת שת, ואחרי הולדת שת כתוב שלשת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש. ויקרא את שמו אנוש, עכשיו זה מאוד מעניין, ויקרא את שמו אנוש, האנושות נקראת על שם זה. זה מעניין כי המשנה הבאה, שבעזרת השם נספיק גם אותה, תראו רק מה היא אומרת. המשנה הבאה היא שתי משניות, אני מדבר על החצי הראשון שלה. מה כתוב במשנה הבאה? רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווי שפל רוח שתקוות אנוש, רימה. משנה מרתקת, תקוות אנוש רימה, כלומר התקווה של כל אחד זה הרימה. זה לא מסתדר לי. הרימה זה ההפך מהתקווה. הרימה זה גם לא המוות. הרימה זה הרימה והתולעה שאוחזת שם. עוד נגיע, אבל הוא מדבר על האנוש. עוד נחזור למושג, אני חוזר רגע לבן עזאי. אם הולדת אנוש, עם הופעת אנוש בעולם, שושלת שט מתחילה, קין, הבל, נגמר, שושלת שט מתחילה, ומשושלת שט אנחנו מגיעים עד נוח, היא השושלת הרלוונטית לנו עד נוח, עם הופעת אנוש, אז הוכל לקרוא בשם השם. יש לזה שני הסברים. האחד, אז הוכל לקרוא בשם השם במובן החיובי, והאחד שרשי בוחר בו, אז הוכל לקרוא בשם השם, אז נעשה שם השם חולין. מגיע לשם עוד מעט. ואז כתוב כך, הגיע הזמן לתאר את תולדות האדם, וזה הפרק שעוסק בתולדות האדם מאדם ועד נוח. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. ועל הפסוק הזה אומר בן עזאי, זה כלל גדול מ"ואהבת לרעך כמוך". זה אותו בן עזאי שאומר אל תהי וז, למי? לכל אדם. אל תהי וז לכל אדם. לא צריך להגיד לי אל תהי וז לכל אדם במובן שצריך לכבד אדם. לימדו אותנו כבר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, חביב אדם שנברא בצלם. בן עזאי מחדש כנראה חידוש אחר לגמרי. בן עזאי מדבר על אדם שנראה לך שבהחלט בהחלט בהחלט העניין היחיד שיש זה כן לבוז לו. כלומר בן עזאי מדבר על משהו שנראה כבר במקום שאתה לא רואה בו שום ערך, אתה בעיניך, במקביל לחצי השני של המשנה. ואל תהי מפליג לכל דבר. אל תהי מפליג לכל דבר, פירושו, מפליג זה לקחת מפה למקום אחר, הפלגה. וזה מתאים לצלע השנייה של המשנה, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אז מה זה אל תהי מפליג? אל תגיד שילך למקום ההוא הדבר הזה. כלומר, אל תהי דבר שאין לך דבר שאין לו מקום, ואל תהי וז לכל אדם שאין לך אדם שאין לו שעה. הפשטות של... זה שאין שום דבר בעולם שאין לו צורך. שאין בו טעם, שהולך לאיבוד. ואל תהי וז לכל אדם, זה גם לאדם שנדמה לך שהדבר הנכון ביותר הוא פשוט. אנחנו ערב פרשת חוקת, שבת חוקת, ההפטרה שנקרא השבת היא ההפטרה של יפתח הגלעדי. יפתח הגלעדי הוא הדוגמה הקלאסית של זה. איש גיבור חיל, בן אישה זונה, שמגורש משבט גלעד, מבית גלעד, כי הוא ריק, כי הוא הדבר הכי נמוך שיש. והתלקטו אליו אנשים ריקים. עד שמגיע הרגע שבו יפתח, שמגורש מהעיר ומגורש מנחלת אבותיו, הוא זה שאליו באים ואומרים לו לך והיית לנו לקצין, הוא זה שבעצם בסופו של דבר יכול להפך את כל המציאות, הוא זה שחלה עליו רוח השם. אולי סיפורו של יפתח הגלעדי הוא הטרגדיה הגדולה ביותר, כי יפתח מושיע את ישראל יותר מכל השופטים בספר שופטים. יותר מכל השופטים בספר שופטים. והטרגדיה בסוף של בת יפתח, שיפתח נודר את הנדר והורג אותה, היא לא הטרגדיה של יפתח רק. חז"ל אומרים שבת יפתח נהרגת מפני שפנחס לא בא אל יפתח כדי להתיר לו את נדרו, ויפתח לא הלך אל פנחס. ואולי פנחס לא הולך אל יפתח כי הוא עוד לא הסכים בכלל לקבל את זה, שזה לא יפתח ההוא, שאין לו שום ערך. ומבין שתי אלו, כך אומרים חז"ל, מתה העלובה. והישועה הגדולה של עם שלם שמופיעה בימי יפתח, הישועה היא אחת המופלאות שיש. לא ניכנס עכשיו ליפתח כי זה מחוץ למשנה, אבל זו הדוגמה הראשונה הכי טובה כאן שהמפרשים מביאים גם במובן של אל תהי וז לכל אדם. אבל צריך להבין את זה יותר לעומק. פרק רביעי, אני רוצה להקדים הקדמה של שנייה, של דבר שדיברנו בו ולא דיברנו בו מספיק, וצריך להיכנס אליו לאט לאט עד שהוא יחלחל בנו, כי הוא מהפכה. המהר"ל מפראג, שאחד מספריו הגדולים זה פירוש על פרקי אבות, דרך החיים, המהר"ל מפראג טוען טענה מדהימה. על פיו חמשת הפרקים של פרקי אבות, הפרק השישי בפרקי אבות הוא פרק של ברייתות, הוא בכלל לא המסכת. ברייתות ששייכות לקניין תורה, שקוראים אותו לפני חג השבועות, בשבת השישית של ספירת העומר. חמשת פרקי אבות, אומר המהר"ל מפראג, הם כנגד חמישה ואותם מציב רבי כנשמה של המשנה, והוא בונה את חמשת פרקי אבות, שהם האבות של כל תורה שבעל פה, במבנה של תורה שבכתב. כך פרק א', שעוסק בתולדות, מתחיל ממשה קיבל תורה מסיני ועובר דרך הזוגות מאז הימים של הסוף אנשי כנסת הגדולה, משמעון הצדיק עד לרבי יהודה הנשיא בסוף, הוא כנגד ספר בראשית, אלה תולדות. ספר שמות נמצא בפרק השני, לא ניכנס. ספר ויקרא נמצא בפרק השלישי, זה ראייה מדהימה, זו ראייה שיכולה גם להסביר את הקשר בין המשניות, את הסדר של המשניות, זו ראייה שמחדשת עולמות שלמים. פרק ד' שבתוכו אנחנו נמצאים, ואנחנו ננסה לזכור את זה כל הזמן במשניות, הוא כנגד ספר במדבר, הוא החומש הרביעי. והיסוד בחומש הרביעי, היסוד בספר במדבר, שחורז כל משנה ומשנה, כל משנה ומשנה, הוא היסוד שנמצא בעצם שמו של הספר, במדבר. הגדרתי, אני מרשה לעצמי לחזור את זה לשנייה אחת, כי זו הקדמה מיוחדת גם לשתי המשניות שלנו היום. הגדרתי את ספר במדבר על פי דברי האור החיים הקדוש בפסוק הראשון של הספר. האור החיים הקדוש אומר, רב חיים אבן עטר, שעוד מעט יום ההילולה שלו, אז האור החיים אומר, הוא פותח את ספר במדבר, גונב דקה אחת, למרות שהזכרנו את זה נדמה לי בפעם הקודמת, אומר יסוד מדהים. ספר במדבר פותח בפסוק טכני, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. אומר האור החיים, פסוק פרוזאי, נכון? זה רק וידבר, לא לומדים פסוקים כאלה. נתחיל כבר, נו, מה התכלס? מה באים להגיד? בואו נחזור בכל זאת. וידבר השם אל משה במדבר סיני, עוד מעט נדבר עליו וידבר במדבר, אבל בינתיים בוא נשמע רגע את הפסוק. השם מדבר אל משה, זה לא חידוש, זה קורה בהרבה פסוקים. ועכשיו יש תיאור מקום, ואחרי זה תיאור זמן. מהו תיאור המקום? תיאור המקום במדבר סיני באוהל מועד. יפה. איפה? במדבר. איפה במדבר? באוהל מועד. עכשיו תיאור זמן. מתי היה הדיבור? באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. תאריך מדויק. תיארוך מדויק, מיקום מדויק, מצוין. אומר האור החיים, יש פה רק בעיה אחת בעברית, והיא בעיה קשה מאוד. תחליט לפי מה הולכים. בתיאור הזמן, אתה מתחיל מהפרט, ועובר לכלל. אתה לא אומר בשנה השנית, בחודש השני, באחד לחודש. אלא אתה אומר באחד, לחודש, לשנה, השנית למה? לצאתה מארץ מצרים. יפה. אגב, כך מדברים עברית. שויין. אתה אומר שהיום א', תמוז, תפשין עין. ומברך על חודש טוב ומתפלל. אתה לא אומר שהיום תפשין עין, תמוז, א'. ההיגיון גם הוא מאוד מובן. להיגיון הזה קורא אור החיים מחברת או מחברת הפרטות בכללות. כללות בכף. אומר, מה המשמעות של א'? אין לא' משמעות. אלא אם כן, תקשור את א' לא' למה? אחרת מה א'? סתם, זה סתם מילה. אבל לתמוז יש כבר משמעות. אז אתה לא תגיד תמוז, ואז תגיד לא ב', לא ד', לא ו', לא ת', א'. זה אומר סגנון ישראלי לפעמים. איפה הוא? אתה מכיר את הילד? לא, לא שם, לא. לא. או לא. מה שלא, לא. מה שלא, לא, זהו. אתה לא מדבר כך. אתה אומר א', ואתה שואל אוטומטית למה? תמוז, ואז אתה שואל אוטומטית למה? השאלה נתבעת מעצמה. מצוין. יפה. בעצם ככה אנחנו חיים בכל. אנחנו חיים כך גם כשאנחנו לא אומרים את זה במפורש. בעם ישראל אין לימים שמות. היום יום ראשון. כדי שאוטומטית אתה תשאל למה. כי זאת פילוסופיית חיים שלמה. היום לא סנדי. כי זה לא מעניין אותי בכלל. כי זה היה גם בשבוע שעבר. אבל היום יום ראשון לשבת זאת. אז מה עם הדלק שקיבלת מהשבת שעברה? ומה אתה מתדלק לקראת השבת הבאה? למה אתה מחובר? היום יום שני. אתם יודעים שלפי הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כששואלים אותי איזה יום היום, ואני אומר היום יום ראשון, שמוס דבר מדהים, קיימתי מצוות זכור את יום השבת לקדשו. כי עכשיו אני זוכר את שבת. הוא אומר, מה שעושים קידוש לזכור את השבת, זה נהדר, זאת אסמכתה. אבל מה זה זכור את יום השבת לקדשו? להגיד היום יום ראשון. אז רעיון מחברת הפרטות והכללות הוא פילוסופיית חיים שלא צריך להסביר לעם ישראל. אז אם זה כל כך יפה, אז למה התחלת את ספר במדבר בוידבר השם אל משה? נו, במדבר סיני. איפה? באוהל מועד. לא הבנתי. כשאתה כותב לי מכתב, אז אתה כותב לי את שם הרחוב. איפה? בעיר הזאת. איפה העיר? בארץ הזאת. שאלה טובה של האור החיים. כלומר, האור החיים שואל גם על הפסוקים המשעממים. מה אפשר לעשות? אפשר להגיד, אבל השאלה אם אתה הולך בסדר קבוע, בתיאור הזמן ובתיאור המקום, או שאתה עושה איך ש... עונה האור החיים, תשמעו, זה דבר מדהים. התשובה שלו היא יסודית, והיא הפתיחה לדעתי של ההבנה של ספר במדבר. אנחנו רוצים ללמוד את המשנה באבות, אבל פרק ד' הוא חומש במדבר. זה לא סתם אמירה של המהר"ל. אומר האור החיים, הסדר הוא שהתפל יש לו משמעות רק מפני שהוא מקושר לעיקר, לכלל. עכשיו תגיד לי, בן אדם, למה אתה ציפית שיהיה כתוב באוהל מועד במדבר סיני? כי אתה אומר אוהל מועד 150 מטר. מדבר סיני, מלנת לפי. עכשיו תגיד לי אתה, מה מחזיק את מה? אוהל מועד את מדבר סיני, או מדבר סיני את אוהל מועד? אתה מבין שאין משמעות למילה אחד בלי לדעת לאיזה חודש? אז אני מודיע לך, אתה יודע מה נותן את הכוח למדבר סיני להיות קיים? אוהל מועד. אתה יודע מה המשמעות של מדבר סיני? ששם בנקודה אחת בתוך אוהל מועד, מבין שני הקרובים, מעל ארון העדות, מעל 10 טפחים כאלה קטנים, שם יורדת שכינה ומדברת עם משה. והמדבר נעשה לדיבור. וכל מקום שנראה לך מודבר לחלוטין, כל מה שנראה לך דבר גמור, יש בו חיות. אין סוף חיות. אור אין סוף. יש במדבר סיני. אני טוען לפי האור החיים שאלמלא היו מדייקים את זה, היה צריך כל החומש הזה להיקרא בשם הרבה יותר יפה. אוהל מועד? זה שם יפה. זה שם של דתיים. זה במדבר, מה זה פה? גנשיין הג'אוגרפיק, מה זה פה? ספר, אוהל מועד, או! שבס קוידש, הבנתי. זה לא החידוש. שבאוהל מועד הקודש ברוך הוא מדבר עם משה, גם אני יודע. החידוש הוא שבמדבר הקודש ברוך הוא מדבר איתנו. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד. את הרעיון הזה הראשוני בפסוק של ספר במדבר, מבין שהאור החיים לא ביקש להסביר שם רק את פסוק א' בפרק א', אלא את ספר במדבר. כי כל מה שמתרחש בספר במדבר, הכל, הוא איך בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתי מכל המציאויות כולם. כל הספר הוא דיבור. כשמוציאים דיבה, אז נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר. כשמרים מדברת במשה כך, אז השמיים והארץ יודעים את זה. השאלה היא לא מה יש, אלא איך המשכן נוסע איתי לכל מקום. זה ספר במדבר. יהודה קוק היה קורא לספר הזה ספר ובלכתך ודרך. זה הספר של הדרך, זה לא הספר של אוהל מועד. כל סיפור ספר במדבר הוא ההחלטה של הנשיאים של המשכן הזה צריך 6 עגלות צב ו12 בקר כדי שהמשכן ילך איתי לכל מקום. זה הסיפור של ספר במדבר. זה עוד לא ספר הכניסה לארץ ישראל. זה עד לפני. זה כזה שיר השירים כזה. זה בא לי, זה באתי עד הדלת, אבל עוד לא נכנסתי. הכניסה תהיה כבר בדברים, ביהושע. בספר במדבר אני נמצא בחושך. במדבר. בדרך. ולומד לקלוט את הדיבור גם מהמדבר. זה היסוד של החומש הזה. זה היסוד שלו גם לכיוונים האחרים. אם תשאלו אותי מה באמת, באמת, באמת רצה קורח, קורח היה איש קדוש. קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. אל תהי בז לכל אדם. תן לכל אחד את היכולת השווה לקבל ישר מפי הקדוש ברוך הוא. למה אתה מתווך? למה אתה מפריע? כי הוא משך את הרעיון למקום שאי אפשר כבר לקחת אותו. ואז זה הוביל לאן שזה הוביל. תרצו, גם דתן ואבירם ברשעותם לוקחים בעצם את הרעיון שהכל הכל 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 אלוקי למקומות שהם כבר כל כך מופרזים, עד שזה הופך להיות הסכנה הגדולה ביותר בעולם. אבל הרעיון ביסוד, הם אומרים, לא באנו מארץ זבת חלב ודבש, ולא הבאת אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש, הכל אותו דבר בעולם. ואז, זה בדיוק, הפליגו למקום שאסור להפליג אליו. ואז, בעצם כל הספר, כל עניינו, תשימו לב גם בדברים האחרים, ספר במדבר נקרא בשם, אצל חז"ל, בספר, במושג הראשון שלו, חומש הפקודים. והוא חוזר על זה פעמיים הספר. פעם אחת בשנה הראשונה, כך מתחיל ספר במדבר, מה הוא אומר במדבר סיני? שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם. ועשרה פרקים בעצם עוסקים במה? באיך לכל פרט יש מקום. איך הדגלים מסודרים. מה המקום של כל אחד ואחד? איפה כל אדם ואדם? בפרשת פנחס יעסוק הספר הזה אחרי זה שוב במפקד שיהיה בשנת ה-40 לפני הכניסה לארץ. ועל שם שני המפקדים האלה שנראים דבר מאוד טכני, נקרא כל החומש הזה חומש הפקודים. גם מה שהוא נקרא חומש במדבר זה לא מקרי. כי בעצם עניינו זה איך בכל דבר ובכל אדם מופיע עכשיו הדיבור האלוקי. ולכתך בדרך. איך זה מתרחש במקומות הכי רחוקים, איך זה מתרחש במקומות הכי תחתוניים שיש. איך זה מתרחש לא רק במקום הגדול. איך זה מתרחש 40 שנות מדבר, כשכל אחד הולך עם הידיעה שבמדבר הזה ייפלו פגריכם ושם ימותו. ולכאורה אתה מדבר עם משהו שאין לו שום סיכוי. חשבתם פעם על הדור הזה? המסה המרכזית שלו, בני ה-20 עד ה-60, הולכים בידיעה שהם מתים כל שנה ושנה. אתם מבינים להנהיג את המציאות הזאת? האדם שאין לו שעה. לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך. עד לרמות של סוף הפרשות שם, זה רצף של כל הספר. בפרשות האחרונות, פרשה שלמה עוסקת בהתרת נדרים והפרת נדרים, ומה המשמעות של דיבור של איש ואשתו ואב וביתו. מה זה עושה פה? בפרשה האחרונה עוסקת בערי מקלט. אתם מבינים מה זה כל אדם? ברוצח, בשגגה. ב, 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 באדמה וברצח ובנרצח זה הספר. לאורך כל הדרך. בסיאו, בפרשת חוקת, מאבד משה את זכות הכניסה שלו לארץ. אתם יודעים מתי? אתם יודעים מתי? כשהוא לא מדבר אל הסלע. כשבמקום לדבר אל הסלע, הוא מכה. למה היקית? למה לא גילית שאפשר לדבר אל המציאות? אמרתי לך כך את המתה ודיברתם אל הסלע. ואז מה יקרה כשנדבר אל הסלע? אז נקדשתי לעיני כל בני ישראל. כי מהו קידוש השם? קידוש השם זה שאין שום דבר שאור השם לא שורה בו. אם אני מצליח לגלות שהקודש ברוך הוא נמצא גבוה, אין חילול השם יותר גדול מזה. קידוש השם הוא לגלות שאין מציאות שאור אין סוף לא חל בה ולא מרומם אותה. בא בן עזאי ולוקח את הפסוק שפותח את תולדות האדם וקורא בעצם לתורה ספר תולדות אדם. זה דבר פילי. עכשיו, על מי מדובר פה? על תולדות אדם הראשון. מי נכנסים בתולדות אדם? כולנו. כל המין האנושי. ומה כתוב בפסוק? זה ספר תולדות אדם ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. אתם מבינים מה אומר בן עזאי הכלל הגדול ביותר? הידיעה שאדם הוא דמות אלוקים. זה דבר מופלא. כשתפנים את זה שהאדם מולך הוא דמות אלוקים, באותה השנייה, שתפנים את זה שהאדם מולך הוא דמות אלוקים, זה הכלל של כל התורה כולה. אין לך יותר מה לעשות. הכל מובן. שנייה שאתה מפנים, שכל מה שיש כאן זה אדם. שפירושו אדמה לעליון. זו דמות אלוקים. הוא נקרא אדם. עוד רגע נגיע לזה, בגלל שאני במשנה הבאה אפגוש את המילה אנוש, ואנחנו חייבים לקלוט את זה. הוא נקרא אדם כי מצד אחד הוא הדבר הנמוך ביותר שיש. הוא נקרא אדם כי הוא מן האדמה. אבל כל בעלי החיים הם מן האדמה. אבל אל תכעסו אליי, אבל הוא הכי אדמה שלכולם. כי כל בעלי החיים הם מן האדמה פר מה שהם. רק האדם יש לו את הכוחות של כל האדמה. אצל האדם כתוב, ויקח השם אלוהים אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, וייצר השם אלוקים. רש"י אומר, ויקח השם אלוקים אפר מן האדמה, רש"י אומר שתי אפשרויות. מה זה מן האדמה? אומר רש"י, ויקח השם אלוקים אפר מן האדמה, צבר אפר מכל אדמת העולם. וכך יש בך קצת אוסטרליה, קצת אפריקה, קצת פיל, קצת סוס, קצת חמור, קצת אריה, קצת מפלצת, קצת שטן, קצת מלאך. כך יש בך את כל האדמה. פירוש רש"י אומר שני, פירוש שני אומר רש"י, ויקח אפר מן האדמה בהי הידיעה. ואז הוא מדגיש את הי הידיעה. אז הוא אומר, אדם איך נברא? זה מדהים שני הפירושים. לקח הקדוש ברוך הוא אפר מן האדמה. לקח אפר ממקום המקדש. זה דבר מדהים. ואז כתוב המשפט, אדם ממקום כפיים. עכשיו, שני הפירושים הם שניהם האדם. זה דבר אחד אחד. כי מה שיש שם במקום כפרתו זה את הכל. לכן זה מקום כפרתו. והאדם הוא בעצם ריכוז, הוא תמצית של כל ההוויה כולה. אבל אתה תופס שהוא תמצית וריכוז של דמות אלוקים? אתה תופס שמבשריך איזה אלוה? ספרתי פעם, ישב אצלי פעם אבא, תוסכל. ואני לא יכול, לא יכול להבין את הילד שלי, לא יכול, לא יכול, משגע אותי, לא יכול. בשלב מסוים כבר לא היה לי כוח, הוא כל כך צדק, ככה הוא חשב. אז בשלב מסוים אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה אחרת לגמרי אליך, הוא יהודי רציני, אתה מתחכם גדול. אמרתי, תגיד לי, יש לי לך שאלה אחרת. ושאלתי אותו שאלה ככה קצת בקבולה. אז הוא אומר לי, איפה אני מבין? אז אמרתי לו, את הקודש ברוך הוא אתה לא מבין. והוא לא בדמות אלוקים. למה אתה חושב שאתה יכול להבין אותו? גם הוא בצלם אלוקים. שאתה לא מבין את הקודש ברוך הוא, אתה לא מבין את הילד שלך, אני גם לא מבין. אתה מבין שזה דמות אלוקים? אני מבין שזה דמות אלוקים. זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול ממנו. היסוד הראשון, את ואהבת לרעך כמוך, נלמד שנגיע לרבי עקיבא בהמשך. אני בכוונה לא משווה ביניהם עכשיו, כי אני רוצה להיכנס דרך בן עזאי. בן זומא פתח את חומש במדבר של מסכת אבות, ולהגיד לנו, רבותיי, מה שמעניין אותי עכשיו הוא לא אוהל מועד, אלא איך כל המדבר הוא אוהל מועד. האם אתה לומד מכל אדם? האם אתה שמח בחלקו? האם אתה מכבד את הבריות רק מפני שאין בריות? או האם אתה חייב להבין את הכל במושגים שבהם אתה יכול לגעת בהם? בן עזאי אמר, עכשיו אני רוצה להגיד, אז מה הקדוש ברוך הוא מציע לנו כדי לחיות בהצעה הזאת? איך אפשר לחיות כך? זה רעיון יפה מאוד, אבל איך אפשר לחיות? ואז הוא אמר, זה בעצם כל עולם המצוות. מה הוא עולם המצוות? עולם המצוות הוא הדרך לחיות בצוותא. עולם המצוות הוא היכולת להיות מצוות. בזוהר הקדוש כתוב, מה שאנחנו תמיד חוזרים, שרמח מצוות עשה. 248 מצוות עשה הם רמח האיברים של המלך, כביכול. הרעיון הוא שהאיברים מבטאים את הרצונות שלי. הרצון שלי לא נמצא באיברים, הרצון שלי נמצא במוחין. אבל איך הרצון שלי בא לידי ביטוי? דרך האיברים. וכך יש 248 איברים. הם כנגד 248 איבריו של אדם, כי האדם הוא בדמות אלוקים. אבל הם כנגד איבריו של האדם. אילו היה האדם יכול להגיע למדרגה כזאת, ומן הסתם היה יודע איך כל איבר מתקשר לכל מצווה. אבל אותם 248 איברים נתפסים בזוהר הקדוש כ-248 איבריו כביכול של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, אלה הצינורות. אלה הצינורות שמעבירים את רצונו. ומהו העולם הזה? העולם הזה, הדומה לפרוסדור, גם משנה בפרק רביעי, נגיע אליה בהמשך. העולם הזה, הדומה לפרוסדור, הוא דומה לפרוסדור. הוא לא כמו טרקלין. חלונות עם אור גדול לא פורצים פנימה. כשיפרצו חלונות עם אור גדול פנימה, אתם יודעים מה נראה? נראה יותר איך כל מצווה מחברת את האור אינסוף עם המציאות. מה מחיה עכשיו את האצבע הזאת? מה מקיים אותי? מה בעצם לא נותן לי לחוש את האלוקות פה? זה שהקדוש ברוך הוא עשה מדבר ובכוונה כדי שאני אגיע לזה מכוח עצמי. ומה יהיה בעולמות עליונים? בעולמות עליונים אני מגיע למקום ששם אני רואה יותר. אני מוסתר פחות. הסברנו, אני חושב, ממש היום, או בשבת, אני לא זוכר. אני תמיד מתפעל מהמילים הכי פשוטות. העולם הזה. העולם הזה. פעם היה עיתון כזה אפילו, נכון? היה העולם הזה. העולם הזה. בסדר, אבל בוא נחזור לעולם הזה, לא הייתה. העולם הזה. אוי, למה זה? העולם הזה. חשבתם פעם על שתי המילים האלה? דיברנו עליהם בשבת. הרי אלה שתי המילים הכי סותרות שיש. אתם יודעים מה זה עולם? עולם. עולם. העלם. הכל נעלם. זה בדיוק להגיד, הגדרתי. אין סתירה יותר גדולה בין שתי מילים כמו העולם הזה. זה סתם שתי מילים שצרפו ביחד. מה זה העולם הזה? זו מילה שתינוק אומר כשהוא יודע להגדיר. אני מנסה לעבוד עליו, והוא רוצה דווקא את הדייסה הזו, אני לא רוצה לתת לו בגלל שאני מתכנן את זה לי. אז אני מזיז את זה, והוא אומר, דה! ואז אני מבין, זהו, איתו אני לא יכול להסתבך יותר. צריך לעבור לאנגלית. גמרנו להסתבך, את הדה הוא הגיע, הדה זה מה שתקע אותי. כלומר, דה בא להבחין לא רק באופן כללי, אלא ההגדרה הכי מדויקת שיש. ראיתי את כולם, לא, זה. זה אלי ואנווהו. זה, ולא כל מה שהיה פה, אתם מבינים מה זה עם שיוצא מפרעו ואומר, זה אלי ואנווהו. עכשיו הכל. יפה מאוד. על זה אלי ואנווהו אומרים חזל, ראתה, ראתה שיבחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. נפלא. אז מה זה העולם הזה? העולם הזה יש לו פשט אחד למשפט הזה. אם אתה דוגרי, אם אתה באמת גלוי עם עצמך, אז הדבר היחיד בעולם שאתה יכול להצביע עליו, זה שהכל פה נעלם. זה די. מה שנקרא די, תודה. זה די. אתה יודע מה פה ברור? ברור שלא ברור. ברור שהכל עולם. זה ברור שזה עולם. אוי, למה זה? יבוא עולם שאליו כנראה אפשר לבוא. זה העולם הבא. העולם הזה הוא פרוסדור. עכשיו, מה נדמה לך? שבפרוסדור זה לא חשוב? פוף, זה הכי חשוב שיש. כי בתשובה ומעשים טובים של העולם הזה אתה יכול לעשות מה שאתה לא יכול לעשות בכל העולם הבא. אתה יכול בעולם הבא לחבר אור אינסוף לאבן? אתה יכול בעולם הבא לחבר אור אינסוף בגרוש ולהציל בו אדם? עשה אדם מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. אגב, כל המשניות האלה זה פרק ד', כי זה במדבר. שלא סתם ריכזו משניות במסכת אבות. זה נראה לפעמים אספו סק של משניות, כתבו כל מיני מילים יפות ועשו פנימי, זה ככה, זה יוצא כזה יפה. זה בירור של ספר במדבר, אנחנו עוד נלך עם זה לאט לאט בעזרת השם. זה בירור של החיים. המצווה הזאת, אמר בן עזאי במשנה הקודמת, מצווה גוררת מצווה. ושכר מצווה, מצווה. אתם יודעים מה המשמעות? לא ששכר המצווה זה שתעשה עוד מצווה. זה כבר נאמר במצווה גוררת מצווה. אלא שכר המצווה, מסביר התניא פירושו, שאני עושה את המצווה כאן, אנחנו תמיד מחליפים בין שכר מצווה לבין שכר במשכורת שאני מקבל. השכר שאני מקבל במשכורת הוא לא שכר מהותי למה שאני עשיתי. סוכם שעל זה מקבלים 3,000 שקל. 3,000 שקל מקבלים גם על משהו אחר, שזה לגמרי לא קשור, אבל זה אותם 3,000 שקל. אני מקבל את זה כי אני צריך לקנות במכולת. אני מקבל את זה לא כשכר על זה. מהו השכר של המצווה? השכר של המצווה, ואת מה שעושה המצווה בעולם, שעכשיו אני לא יכול להבין. יום יבוא ואני אבין. לא לגמרי, קצת. אתם יודעים איך קוראים ליום הזה? ליום הזה קוראים גן עדן. שם צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים ממה? מהזיז. לא מהאור עצמו. כי גם שם אם ייהנו מהאור, ישרפו. מהזיז. של מה? של השכינה. ופה, עוד לא. כי פה יותר נסתר. אז התפקיד של העולם הזה, הוא תפקיד שיש רק בעולם הזה. אתם מבינים למה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? איך הזכרנו רק השבת את הגרא המפורסם? את הגאון מבילנה, את הסיפור המפורסם של הגאון מבילנה, שלקראת מותו, הזכרנו אותו ממש השבת, שלקראת מותו, גאה בבכי, שאלו אותו בני משפחתו ותלמידיו, רבנו, למה? הוא תפס את הציצית שלו, תפס את הטלית קטן שלו, ותפס אותו ככה חזק, ובכה. הוא אמר, זה כל תרי"ג מצוות. זה עולה פה שתי קופיקות. כמה צריך לשלם בשביל חוט כזה שם? תראו מה עם שתי קופיקות אפשר לעשות. זה רק העולם הזה. אין לי את זה בעולם הזה. שם יש קורת רוח. שם יש יכולת ראייה. שכר מצווה מצווה הוא שהשכר של המצווה הוא המצווה בעצמה. כשתראה מה היא צוותה. כשתראה מה הצטוות על ידי מה שעשית, אתה תגיע לשכר של המצווה. מהו השכר האמיתי של אדם בחייו? המשכורת שהוא קיבל? הפנסיה שהוא מחזיק? או שהוא מסתכל פתאום ורואה במכלול מה הוא עשה? איך מה שהוא עשה מעיד? מהו השכר? הוא מסכם את חייו. אז הוא מסכם את חייו בהנהלת חשבונות? או שהוא מסכם את חייו ואומר, יש לי עכשיו ראייה של כל אותן נקודות שעשיתי. לכן הווי רץ למצווה ששכר מצווה מצווה. אבל יותר, שמצווה גוררת מצווה. לפעמים הטעות שלנו בהבנת המצוות היא שאנחנו מבינים שבאופן כללי אנחנו עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אילו הייתי מבין שלכל מצווה יש את האיבר שלה. אילו הייתי מבין שעם המתג הזה אפשר להדליק את האור פה. אני לא יכול להגיד שבאופן כללי כבר הדלקתי אבל מתג אחד היום בגליל. אז מה זה משנה? כשאני אומר מצווה גוררת מצווה, אני אומר כל מצווה היא עולם בפני עצמו. כי דבר לא גורר את עצמו. שני דברים, אחד גורר את השני. ומצד שני יש ביניהם קשר. גרר, ראיתם פעם גרר? בשביל שיהיה גרר, צריכים שני תנאים. א', שזה יהיו שני דברים. אני לא אומר שהפרונט של האוטו שלי גורר את, את הבגאז'. אני אומר שאוטו גורר אוטו. אבל אוטו לא יכול לגרור משהו שלא הולך... זה צריכים להיות... כלומר, זה צריכים להיות שני דברים ששייכים, אבל שכל אחד הוא בפני עצמו. אומר המהר"ל, עכשיו תשמעו מה שמוסיף עכשיו בן עזאי. הבנו את זה לגבי מצוות, אז למה אנחנו לא מבינים את זה לגבי בני אדם? אם יש שני בני אדם בעולם, אז מה אתה חושב, שהוא מיותר? זוכרים את הביטוי סתם בן אדם? כלומר, אתה חושב שאתה יכול בלעדיו? זאת אומרת שיש כאן טעות בייצור של הקדוש ברוך הוא? כלומר, הקדוש ברוך הוא שם מראה כדי לראות את דמותו, ואתה לא מסתכל במראה הזאת. מה המראה שאפשר דרכה לראות את דמותו של הקדוש ברוך הוא? אדם. האדם השני. זוכרים את האישונים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת? זוכרים מה זה האישון? האישון זה החור. החור שיש לי בעין. החור השחור. וכשאני מסתכל באישון של אורן, אני רואה אותי. נכון? וכשהוא מסתכל בי, הוא רואה אותו. זאת אומרת שיש לי איבר בגוף, אולי הכי חשוב, שנקרא עין. עין זה מעיין, זה עין. עין, ואבוא היום אל העין, זה מעיין. הוא אגב גם פיזית מעיין. הוא כל הזמן מעיין, הוא מפקה, אוי ואבוי אם הוא יפסיק להיות מעיין. לכן הוא נקרא מעיין. וכשאני מסתכל בעין, אתם יודעים את המילה מעיין? אתם יודעים מה קורה לאדם שמסתכל במעיין? הוא רואה את עצמו. אז איפה אני יכול לראות אותי? בכך. ועכשיו אני רוצה לגלות לעצמנו תגלית. ואיפה הקדוש ברוך הוא, אל תיחסו עליי, רואה את עצמו? כתוב בפסוק. יצרן הוא כאישון עינו. כך מתאר הקדוש ברוך הוא אותנו. אתם יודעים איך הוא שומר על הילדים שלו? כאישון עינו. כלומר, כשהוא רוצה לראות אותו, אז הוא מסתכל בי. ומה אני יכול לעשות כשאני רוצה לראות אותי? אני מסתכל בו. אבל איך אני יכול להסתכל בו? מסתכל בך. כי היכולת שלי להסתכל בך זה לראות דמות אלוקים, עשה אותו. אין לי אפשרות אחרת. אין דרך אחרת בו. אז אומר לו בן עזאי לרבי עקיבא, אני לא חולק על ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה. אבל היסוד הוא בדמות אלוקים עשה אותו. זה מה שייצר את החיבור הזה. זה מה שייצר את ההבנה של אל תהי ואז בכל אדם. שאין לך אדם שאין לו שעה. אבל לא ראיתי את השעה הזאת. ואם לא היה מגיע רבי אלעזר בן דורדיה לשעה שלו, שהוא עומד בה בין שני הרים ובין שני גבעות ובין שמיים, הוא למד את כל העולם כולו שאין הדבר תלוי אלא בי. ואם היה משתכנע רבי אלעזר בן דורדיה מהזונאי בקרחי הים, שלאלעזר בן דורדיה כבר אין תפקיד. כמו שכל כך... יכול להיות שבטעות אנחנו משדרים אחד לשני. אם היה רב לזר בן דורדיה שומע את ההצעה שלה, אין לך תפקיד יותר. איזה עולם היה בלי רב לזר בן דורדיה? אז כמו שמצווה גוררת מצווה, אדם גורר אדם. אלא מה, במצווה, כדי להבין את זה, אתה הבנת שהמצוות הן מהקדוש ברוך הוא. זה קשה, אבל הבנת. אתה מבין שגם האדם הוא לא מה, הוא הקדוש ברוך הוא, הוא דמותו? זה ספר תולדות עלה. ואז אומר בן עזאי, אפשר להמשיך במדבר. ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום. אתה באמת לא מבין אז מה תפקידו של הזבוב הנודניק הזה שתקוע לי פה מהצד הזה של האוזן. אל תכעס. זה איך בנויה מערכת הצרכים של העז שלי, אתה כן מבין? למה אתה יצאת מנקודת הנחה שהנושא, אם אתה מבין או לא, רלוונטי לזבוב? זה מאוד יפה שאתה לא, הבנתי שאתה לא מבין. זה אגב ההבנה הגדולה ביותר שהגעת אליה. זה דבר נפלא. אבל אין לך דבר שאין לו מקום. לאיזו ענווה יכולה להגיע רפואה בעולם אם היא הייתה קולטת שאין לך דבר שאין לו מקום? לאיזו ענווה יכולה להגיע כל עולם המדע? לאיזו ענווה אני יכול להגיע אם אני אקלוט שאין לך דבר שאין לו מקום? ואם יש דבר שאין לו מקום, יש כאן טעות אלוקית, בדיוק כמו שלמשה רבינו אין מקום. מה ההבדל? ההבדל הוא כמו שאתה אני אומר, מצד התחתוניים, לא מצד העליונים. ההבדל הוא מהמקום של הראייה שלי. הוא לא מהמקום האמיתי. מהמקום של הראייה שלי, אני מבין, מה אתה מדבר? אבל זה לא הבדל אמיתי. בן עזאי. ואחרי המשנה של בן עזאי, אל תהי מפליג לכל דבר שאין לך דבר שאין לו מקום, וכל אדם שאין לך אדם שאין לו שעה, מגיע רבי לויטס. רבי לויטס, בשונה מהרבה מאות תנאים, כמעט מכל התנאים במסכת אבות, הייחוד שלו זה שאנחנו לא מכירים אותו חוץ מהמשנה הזאת. ומופיע ייחוס, איש יבנה. איש יבנה, בעברית זה יכול להיות האיש של יבנה. פעמים איש זה האדום. וימות אלי מלך, איש נעמי. ושם האיש, אלי מלך. הרבה פעמים האיש מבטא, ולפעמים איש יבנה בא לבטא, יבנאי, הוא מיבנה. היה מיבנה. אבל איש יבנה בא ודאי לבטא, בין אם נקרא כך ובין אם נקרא כך, האיש שמבטא את יבנה. האיש שמבטא את יבנה. זוכרים את יבנה? את יבנה מבקש מי? רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים באותו ארון מתים מפורסם, וכאשר הוא מגיע ותלמידיו מביאים אותו אל החומה, רגעים קשים מאוד, רגעים מאוד מסובכים, הוא בורח אגב בתוך הארון, אתם יודעים למה? כי חוששים שיהרגו אותו. אבל שלא מתבלבל, שיהרגו אותו מי? ודאי. וההיסטוריה צריך לדעת אותה תמיד. החשש הוא שיהרגו אותו בריוני ירושלים. הוא מגיע עם הארון, והממונה, הקיסר, רוצה לדקור אותו, ואומרים לו, יבוא אתה תדקור, יגידו רבם דקרו. יהיה פרשה, לא חלק, לא כדאי, חבל לזמן. אתה תקומם עכשיו, ותראו, לא כדאי. הוא יוצא, מגלים שהכל היה תרמית, וכשהוא יוצא, הוא אומר לקיסר הזה, שהוא לא היה הקיסר, הוא היה הנציב של ירושלים, שלום עלך מלכה. שלום עליך אדוני המלך. הקיסר אומר לו, ואם מלכה ענה, סליחה, הקיסר אומר לו, מגיע לך דין מוות פעמיים. זה אגב ההיגיון הרומי. צריך להרוג אותך פעמיים. בחפיפה, חוק. שואל אותו, למה פעמיים? אז הוא אומר לו, פעם אחת, כי קראת לי מלך, למרות שאני לא המלך. אני הנציב פה, אני לא המלך. וזה, תודה רבה רבה רבה. וזה חוצפה כלפי המלכות. פעם שנייה מגיעה לך הריגה, כי אם אני מלך, זה רומי קלאסי. כי אם אני מלך, אז עד אתה, למה לא באת אליי? כלומר, פעם ראשונה, אני לא מלך. פעם שנייה, לשיטתך אני כן מלך. אז איפה היית? ועד השתה, עמי לא עתית. למה לא באת עד עכשיו? רבן יוחנן בן זכאי עונה לו, שתי תשובות. התשובה הראשונה מדהימה אותו, והוא אומר לו, אני לא טעיתי. חכה אותו, אתה תדע שאתה כן מלך. והתברר לך. ומהר מאוד הפוליטיקה משתנה, והוא מקבל את המלוכה. הדבר השני אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא באתי כי כך וכך, לא חשוב עכשיו. אני ממשיך. ומה אתה מבקש? האמת היא שהסיפור הזה הוא הקדמה למשניות הבאות, שלהם לא ניכנס הפעם. המשנה כמעט הבאה, רבי צדוק. זה עוד משנה וחצי. מבקש קודם כל תן לי, מבקש קודם כל תן לי יבנה וחכמיה. זה מה שמביא אותי לכאן. תן לי יבנה וחכמיה. זאת הבקשה הראשונה. יש לו עוד שתי בקשות. הוא מבקש את רבי צדוק, שעליו נדבר בעזרת השם בפעמים הבאות, או בפעם הבאה אולי. הוא מבקש גם רופא לרבי צדוק. זה שייך לחומש במדבר של מסכת אבות. רבי צדוק הוא זקן, צם כל ימיו. הוא דמות מופלאה. כשמגיע רבי צדוק ומסתכלים עליו הרומאים, אז הם אומרים לו, הקלגסים, זה? שהזקן הזה, את זה ביקשת? אמרנו לך, מה אתה מבקש? היית מוציא משהו רציני. אתה מבקש את זה, תקציר, מה? זה? רבי יוחנן בן זכאי אומר להם, עוד רבי צדוק אחד ולא הייתם יכולים להתקרב בכלל לירושלים. יש במדבר. יש מה שאתם לא רואים. הדבר השלישי שהוא מבקש, זה את שושלת רבן גמליאל. מי שעוקב זה דבר מופלא. הוא מבקש את שושלת רבן גמליאל, הוא לא מהשושלת. הוא מבקש את שושלת רבן גמליאל, כי יש נשיאות. הוא מבקש את בית המדרש, בו יצמחו האבות, בלי קשר לשושלת. הוא מבקש את רבי צדוק. הוא מבקש את הצדיק. הוא מבקש את האדם שכל הזמן חי את כלל ישראל. הוא מבקש את הצדיק שיצליח לגלות שיש אור אין סוף בתוך הטבע. אל תן לי יבנה וחכמיה, הם נותנים לו את יבנה וחכמיה, ורבן יוחנן בן זכאי, בצורה הידועה לכולנו, הולך ומקים את יבנה. אנחנו מבינים מה המשמעות של להקים את יבנה? אנחנו מבינים מה המשמעות החברתית של להקים את יבנה? שני דורות אחר כך עוד יקום רבי עקיבא והתווכח ויכוח מר מאוד עם רבן יוחנן בן זכאי. הוא יחלוק על הגישה. הוא יגיד עליו, מיישיב חכמים אחור ודעתם יסכל. חז"ל מספרים שלפני מותו של רבן יוחנן בן זכאי, ברגע שלפני מותו, נכנסים אליו תלמידיו, והוא מברך אותם, והוא מתפלל. דברים מעניינים מאוד שם, מה הוא אומר להם? הזמן קצר. הוא אומר לתלמידיו, פנו כלים מפני הטומאה. והאחינו מפני הטומאה, זאת אומרת, אני אומר, הולך למות. אז תפנו את הכלים שלא יתאמו באוהל מת. והכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה שבא ללוותני. פנו כלים והכינו כיסא. רבי יוחנן בן זכאי, אתם מבינים, הוא הכי מציאותי, את הכלים לא הוציא. וחזקיה בא ללוותני. ודקה לפני הוא בוכה. ותלמידיו שואלים אותו, למה אתה בוכה? והוא אומר להם, כי שני דרכים יש שאני רואה לפניי. באחת מוליכים אותי לגן עדן, ובאחת לגיהנום. ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותי. ולא אבכה. הרב קוק כותב, ואין היה דבר פלאי. מה, הוא באמת לא ידע אם אחרי כל מה שהוא עשה בעולם, מגיע לו גן עדן או גיהנום? ולמה חזקיה מלך יהודה בא ללוות אותו? הרב קוק כותב דבר לא יאמן. רבן יוחנן בן זכאי שאל את עצמו רגע לפני, זו השאלה הכי גדולה של מנהיג, מה שעשיתי או לוקח את כולנו לגן עדן או לוקח אותי לגיהנום. אני עשיתי את הדבר שהבנתי. אני יודע שעוד ידונו במה שעשיתי דורות. ושני דרכים יש לפניי, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי. אתם מבינים? איני יודע. ואז הוא אומר להם, חזקיה המלך מגיע. אומר הרב, אתם יודעים מי היה חזקיה המלך? חזקיה המלך עשה את מה שעשה רבן יוחנן בן זכאי בימים שלו כמלך. חזקיה המלך, אביו של מנשה. חזקיה המלך, בן של עובדי עבודה זרה ואבא של עבודה זרה. והוא עושה מהפכה בכל יהודה. והוא לוקח את כל הממלכה למקום רוחני כל כך גבוה, עד שלא הייתה תינוק ותינוקת, לא היה תינוק ותינוקת שלא עסקו בתומעה ותארה. הוא מרומם את כל הממלכה. והפסוקים מתארים שהטענות הקשות שזה על חשבון הכלכלה. והאדמות מעלות שמיר ושייט. זכאי רואה את חזקיה המלך שבא ואומר, גם אני התלבטתי באותה שאלה. תן לי יד, אני לוקח אותך עם המקום שלי לגן עדן. אחינו כיסא לחזקיה המלך יהודה שבא ללוותיני. וכשהוא הולך אל יבנה ומקים את יבנה ויבנה וחכמיה, אנחנו מבינים מה הולך אחריו. איך אמר רבי עקיבא, היית צריך להגיד מה אתה מבקש, את ירושלים אני מבקש. ורבנן יוחנן בן זכאי מבין שיש רגע שבו התהליך מתחיל, ועכשיו אנחנו יוצאים לבמדבר. והוא מבין שבבמדבר הזה אנחנו צריכים יבנה וחכמיה. אבל יש סכנה אחת הכי קשה ביבנה וחכמיה. ומי אמר שלא ייבצר פה איזה מונופול אליטיסטי של חכמי יבנה? וביבנה וחכמיה היה פלקט גדול. מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. מרגלית הייתה, רגילות הייתה בפיהם של רבנן של יבנה. אני בריאה וחברי בריאה. אתם שומעים? זה מה שהיה כתוב שם. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתו, כך אני לא אתגדר במלאכתי. רבן יוחנן בן זכאי השאיר לנו משנה אחת במסכת אבות. התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. זהו. מכל מה שעשה רבן יוחנן בן זכאי בעולם, הוא העמיד כמה תלמידים. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן... אלה הרבנים של רבי עקיבא. משנה אחת קטנה. התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. וביבנה היה איש אחד שלא לחינם הוא מופיע כאחד שאנחנו לא מכירים אותו, רבי לויטס. לוי זה מי שנלווה. לוי, הפעם ילווה. אתם יודעים על מה הולך לדבר עכשיו רבי לויטס? על שפלות רוח. הוא זה שמו. הוא רבי לויטס. טס, טס, זה המגש שעליו מביאים את מי שכל עניינו זה להיות לוי. אתם יודעים מה זה לוי? לוי זה שבט של תומך ואורך לאיש חסידך, זה לומדי התורה. לוי זה מי שנלווה אל. לוי זה מי שמבין שהכל לא ירושה לו. ואם הוא לא יקלוט את זה, אין לו שום זכות לעשות את ייצוגה של יבנה בעולם. כשנגיע לרבי צדוק, אתם תבינו עד איפה רבי צדוק לוקח את זה. אתם יודעים לאן ייקח את זה רבי צדוק? הוא זה שיגלה, אל תעשה האתרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה. הוא זה שיתבע את התביעה הקשה ביותר שלא להרוויח אגורה מתורה. הוא זה שיזעק מה קורה למי שמשתמש בכתרה של תורה. זה יהיה רבי צדוק שאותו יבקש רבן יוחנן בן זכאי. זאת תהיה המשנה היחידה שלו במסכת אבות. זה האבא של רבי צדוק, שהוא האבא שעוד אחד כזה ורומא לא יכולה להיכנס לירושלים. הוא המודל של רבן יוחנן בן זכאי. ועכשיו מופיעה הדמות האנונימית, אבל היא לא אנונימית. הטס הזה זה מגש הכסף, שעליו לנו ניתנה יבנה. רבי לויטס. השם לא שם. לא מכירים אותו מאף משנה נוספת, חפשו. אצלו האבות והתולדות זה ביחד. המשנה שלו זה הוא. והוא אומר מילים קצרות קצרות, בהם נעמוד. מאוד מאוד הווי שפל רוח, שתקוות אנוש רימה. שפלות בטרמינולוגיה המודרנית שלנו לא נתפסת בתור מילה יפה. אנחנו מאוד אמפתיים ומאוד מאוד מאוד מבינים, כשאנחנו באמת באמת רוצים להבין, שאין אציל יותר וגדול יותר מענבה. והאיש משה ענב, ענב מאוד. אבל אתם יודעים ששפלות וענבה הם אינם אותו דבר. למה שפלות נתפסת אצלנו כדבר שלא תמיד הצליל שלו הוא טוב? כי שפלות זה שמישהו מושפל. כי שפלות זה שיש משהו גבוה ויש משהו מושפל. אבל עכשיו בא רבי לויטס ואומר, אתם זוכרים מה אמר בן עזאי? אל תהי בז לכל אדם. זה בא לי לשאול באמצע, ולעצמך כן אתה יכול? אל תהי בז לכל אדם, אז למה שפל רוח? לא יפה, זה לא בוז? תחזיקו, זה גבלת. ענב, דיברנו על זה פעם, ענב הוא לא מי שלא יודע את ערכו. ענב הוא אדם שיודע היטב את ערכו. תארו לכם שמשה רבנו היה יורד מההר ואומר, חבר'ה, מי אני בכלל? תלכו תחפשו תורה אצל מישהו שיודע ללמוד, מה אני יודע בכלל? בוא אנחנו נספר עכשיו סיפורים צ'יפופו קצת, בואו קצת. חוצפה, שטות, כפירה להעלות את זה בכלל. ענב הוא מי שיודע את ערכו בדיוק. אז מהי הנבטנות? הוא רק יודע שכל מה שיש לו הוא חסד. שום דבר לא שלו. הוא יודע שכל מה שיש לו זה מתנה. לכן ממילא הוא לא מתגאה עליי בכלל. כי הוא משה רבינו, ואני האינסטלטור שלו, וזה המתנה שאני קיבלתי מהקודש ברוך הוא, וזה המתנה שהוא קיבל. לכן הוא מתפעל ממני, והוא מלא ענווה. ואין שנייה שהוא לא מכיר את ערכו. זה לא קשור אליי, זה קשור אליו. בסדר? זו ענווה. איך הזכרנו? כמה פעמים כבר? סוף מסכת סוטה יש משפט ידוע. שהוא כל כך יפה. שם חז"ל אומרים, משמת רבי, כשמת רבי יהודה הנשיא, בטלה ענווה. כתוב שם על כמה תנאים שכשהם מתו, אז בטל איזה משהו גדול. אז אצל רבי כתוב, משמת רבי בטלה ענווה. קמפ בשם רב יוסף, ואומר, יש גבול. על הכל אתם יכולים לדבר. אל תאמרו דלי כענווה, אל תאמרו שאין ענווה, האי כענה. הרי אני עוד פה, ואתם אומרים שאין ענווה, מה, אני לא פה, מה קרה, מה זה, מספידים אותי פתאום, אני פה. איך בין פה, הענב הידוע, מה זה, אני? בעומק פירושו. אם אתם אומרים שאין ענווה, אין טעם לעני. כי אין משנה א' של מסכת, של פרק ד' באבות. אם אין ענווה, פירושו שכל החיים הם יחסיים. אם אתם לא מאמינים ביכולת להגיע לענווה בסוף, אם אתם לא מאמינים שענווה היא דבר שאפשר לעבוד עליו, ואני יכול להגיע בסוף, זאת עבודת חיים, זאת עבודת מידות, אני יכול להגיע בסוף, ללדעת את ערכי ולדעת שהכל מתנת אל, אז תרגו אותי ואז תגידו את זה. כל עוד אני חי, אני לא מרשה לשמוע את זה. זה דבר מדהים. האיקה אנה. האיקה אנה זה לא הרי אני פה. זה לא תרגום מדויק. האיקה אנה זה הרי עוד יש אני. וכל עוד יש אני, אל תגידו בטלו, אתם יכולים להגיד בטלו מושלי משלים. בטלו, כן, אין מתמטיקאי כמו אינשטיין, 100%. אין ענווה? קחו מפתח, סגרו את העולם. לא רוצה להיות. זה ענווה. אז מה זו שפלות? שפלות כשמה כן היא. שפלות היא שאני במקום שפל. יש גאות ויש שפל. כדי שאני אהיה שפל, אני צריך להיות שפל בפני מישהו. מאוד מאוד הווי שפל רוח. יש כאן גרסה בפני כל אדם, יש גרסה בלי בפני כל אדם. אבל זה יוצא אותו דבר. אתם יודעים מה זה מאוד מאוד הווי שפל רוח? אני אומר את זה הכי גלוי שיש. וכשאתה הולך ומדבר עם מישהו שאולי נמצא עכשיו במקום הכי מסוכן, הכי קרימינלי, הוא עזוב, אין כלום. ואתה בא לשבת איתו, אתה בא לתת לו משהו. בא רבי לויטס ואומר, אני אגיד לך מה הדרך היחידה שיש לך סיכוי להגיע אליו. תחזיק חזק. האם אתה יודע במה אתה מתחתיו? לא, צא החוצה ואל תיכנס עד שתדע. לא שאלתי אם אתה יודע יותר טוב היסטוריה ואם אותך שפטו לפחות שנים. האם אתה יכול לדעת מה אתה הולך ללמוד ממנו? אמינה לזה? האם אתה יכול להיות שפל רוח? כמה? מאוד מאוד. קופץ הרמב״ם בפירוש המשניות, אבל אמרת לנו שתמיד צריך ללכת בדרך האמצע? אומר הרמב״ם, זה בדיוק מה שבא רבי לויטס איש יבנה להגיד, לא בזה. בזה לא בדרך האמצע. בזה עד הסוף. כי כשאתה תהיה שפל רוח באמת, אתה תגלה את האלוקי שבו. אתם מבינים למה פרק ד' זה חומש במדבר? אל תהי וז לכל אדם. אתה לא יכול להשפיל אותו. אבל לא במובן של השפלה, אלא במובן של במה אתה מתחת לו. למשל, שאלת את עצמך אם אתה היית גדל בעולם שהוא גדל בו? שאלת את עצמך איזה עוצמות הוא מגלה? שאלת את עצמך על בן אדם לחברו שלו? שאלת את עצמך על ההתמודדויות שהוא עובר? שאלת את עצמך איפה היית בדקה של התמודדות שהוא עובר כבר שנים? מאוד מאוד הווי שפל רוח. שתקוות אנוש רימה. יש לזה הרבה הסברים, והזמן קצר, ואני רוצה להגיד מה שלעניות דעתי אולי אפשר להסביר פה. שתקוות אנוש רימה, תוספות יום טוב טוען שזה לא מלשון תקווה במובן של הופ, כי אף אחד לא מקווה להגיע לרימה, אלא שתקוות אנוש רימה במובן של המילה קו. האנוש בסופו מגיע לרימה. יש קו שבסוף האנוש מגיע לאדמה. ובאדמה יש רימה ותולעים. בדיוק כמו תקוות חוט השני. תקוות חוט השני זה לא תקווה הופ. תקוות חוט השני זה קו, חוט, ששלחה רחב מביתה ביריחו, וכשנראה תקוות, מצוין, כשנראה תקוות חוט השני, אז זה, וכך מבין, תוסעות יום טוב, את המושג תקוות אנוש רימה. זה יפה מאוד. למרות שזה לא פשוט, כי תקווה, בצליל הראשון שלה, זה כן תקווה. אנוש, טוען המהר"ל בצדק, זה אחת משלוש המילים שבהם המין האנושי מתואר. אדם, דיברנו כבר, שמתאר את האדמה, דווקא הכי נמוך, והוא האדמה. איש ואישה. את היות האדם דווקא במובן הגבוה ביותר, איש, השם, איש מלחמה. איש נעמי, איש זה אדון. איש העיר. תפילה למשה, איש האלוקים. איש. ואנוש, אנוש, טוען המהר"ל, שאגב בהברקה מדהימה הוא אומר שאנוש במספרו זו גימטריה של אדם פלוס איש. עם א' מעל שניהם. אנוש זה אדם פלוס איש, והאלף. כי אנוש, זו מילה מדהימה אנוש. אנוש זה כוחו של האדם, זה האנושות, אבל זה חולשתו של האדם, זה אנוש. תקוות אנוש רימה. אני רוצה לנסות להסביר את זה ובזה לעמוד. זה נשמע הפוך קצת. אבל לדעתי, הדרך להגיע ללהיות שפל רוח, שזה כל כך, זה כל כך מסובך, אבל זה כל כך הגיוני, זה הקושי במסכת אבות. שאין דברים יותר הגיוניים ממנה, ואין דברים שנראה לך שאפשר לממש אותם יותר, ואין דברים שהם יותר קשים. אז איך עושים את זה? זה לכל החיים, זה עבודת חיים. יש גמרא, בזה אני עומד, יש גמרא מפורסמת שבה מסופר שבאו חכמי יוון וחכמי ישראל ונתדיינו אלה עם אלה. שאלו חכמי יוון את חכמי ישראל כל מיני שאלות חוכמה כאלה. ביניהם הם שאלו אותם, מה יעשה מי שרוצה למות? מה יעשה מי שרוצה למות? ענו להם, חכמי ישראל, יחיה את עצמו. ומה יעשה מי שרוצה לחיות? הם חכמי ישראל ימית את עצמו. מה מעניינת במסכת תמיד? רש"י מסביר את זה בדרכו. אני אומר את דרכו בשנייה. רש"י אומר, מה יעשה מי שרוצה לחיות? אז אם הוא רוצה לחיות, שיתפוס פחות נפח, פחות עין הרע, פחות רעש, ימית את עצמו, לא ישמעו אותו, והכסף העסק יהיה מצוין. ומה יעשה מי שרוצה למות? הוא שיעשה צלצולים. יחיה את עצמו. ככה מסביר רש"י. אבל רב נחמן מסביר אחר. רבנו רב נחמן מסביר את זה, תשמעו איך זה גבלת. הרוצה למות, שיחשוב שיש לו עוד הרבה זמן לחיות. הרוצה לחיות, שעה, עוד שעה. הרוצה לחיות, ימית את עצמו. אומר רב נחמן, כשאומרים ליהודי שוב יום אחד לפני מיטתך, ואז הוא שואל, אבל איך אני יודע מתי זה יהיה? אז אומרים לו, נו, זה יש מה שתכנס. הוא נכנס ללחץ. מאיימים עליי, מאיימים. רגע, תרגע. תחשוב על זה רגע ברוגע. נניח שאתה בין 120 פחות 60 דקות. רגוע, שלב, גמרת עכשיו את הטניס היומי של הבוקר, סיימת דפיו עימי, לא הרגשת מחושים 120 שנה, פחות שעה. ועכשיו בא הרופא ואומר לך, איזה הפתעה, כל כך צעיר, אבל אני מוכרח להגיד לך, 60 minutes. Last 60 minutes. אתה לרגע לא שומע כי בכל זאת בין 120. אתה אומר, מה? והוא אומר, כבר 59 וחצי. הלו. יש לך שעה. יכאב לי בשעה הזאת כלום, נחת. מה? אנחנו יכולים לעשות תרגיל. האם אתה מוטרד מהאוברדרפט האחרון בבנק? האם אתה מחליט שאתה פעם תגמור את ההוא שעקף אותך מימין שלשום כי יש גבול? זה הייתה הפעם השנייה שהוא עשה את זה. האם אתה הולך לסגור עסקה אבל עד הסוף עם הסבתא של ראש העיר? או שאת השעה הזאת אתה הולך לנצל ואתה מבקש מכל המינים להגיע. קשה להם כי הם מטופלים בנכדים שלהם כבר בטח, אבל אתה מבקש מכל המינים להגיע, ואתה את השעה הזאת הולך לעשות שעת האיכות הכי גדולה שהייתה לך בחיים. נכון שזה מה שאתה עושה? אז למה האדם לא עושה את זה תמיד? אני אגיד לכם למה. תמיד חשבתי שזה באמת בזבוז זמן להתעסק עם זה שעקף אותי מימי. אבל אמרתי, זה באמת שטויות. זה הרבה יותר טוב עכשיו לעשות משהו רציני. אבל את זה אני יכול... למה עכשיו נגמור רגע עם ההוא ואז נעשה את זה? הרי יש לי שעתיים. אז מה אכפת לי קודם כל לגמור את הפרטים הקטנים? כלומר, זה לא שאני הולך להשקיע בזה את חיי. שתי שניות גומרים וממשיכים לעניינים העיקריים. בשביל, לא? אומר רב נחמן, הרוצה שיחיה, שיחשוב שיש לו 60 דקות אחרונות. שישים מוזיקה עם רעש של גלים ומתקות. למה אתם אומרים לך 60 דקות ישר אתה חושב על מכשירים? הכל נחמד. אבל יש לך עכשיו 60 דקות. אין לך 60 אחר כך. אם אני לא טועה, רבי לויטס היה ברסלבר. והוא למד רב נחמן. והוא אמר, אתה יודע מה הדרך להיות שפל רוח? למה קשה לך להיות שפל רוח? תגיד לי, אתה מכיר אדם שאין לך מה ללמוד ממנו? בוא דוגר, עכשיו די, בוא. בוא נצא רגע. אתה מכיר מישהו שאין לך מה ללמוד ממנו? הרי אתה יודע שלא. נו, אז למה אתה לא מצליח? אילו היית מצליח להבין שהתקווה של האנוש זה הידיעה שהוא עוד יגיע לרימה. זאת התקווה. זה דבר לא יאמן. אתה תגיע לשם ותלמד מזה. התקווה של האנושות זה להפנים לעצמך לאן אתה הולך. זה לא יאמן. תקוות אנוש. וכשתתפוס שזאת תקוות האנוש שלך, זאת התקווה, תודה לקודש ברוך הוא על זה שעוד 60 דקות. תודה לקודש ברוך הוא על זה שבסוף זה רימה. וכשתחשוב על הרימה, ובכוונה לא כתוב פה מוות אל הרימה, כשתחשוב על הרימה, מי אמר שאצלך יהיו פחות עולאים מאשר אצלו? כי יש לך 8 דוקטורטים. אז אתה יודע כמה על כל תזה יש תולעים? למה אתה חושב שאצלו יש פחות תולעים מאשר אצלו? כשאתה תחשוב על כמויות התולעים, פתאום יהיה לך יותר קל להיות שפל רוח. למה קשה לך? בעברית פשוטה. בגלל הפוזה. שמעת פעם על הפוזה? יש דרך נהדרת להכניס את הפוזה לבוידים. אתה פעם ראית את התולעים על הקבר? תעצום עיניים, תחשוב עליהם, תראה איך הפוזה הולכת לבטיון. תעשה פעם, אתה תגיד, מה נבעלת? מה יש? מה זה? זה גם לצמחוניים, מה קרה? תחשוב רגע על התולעה. זה דבר לא יאמין. מאוד, מאוד הווה ישפל רוח. ואז שואל רבי לויטס, זה לא רבי לויטס, זה יבנה. זכאי, זה כל העולם, זה הטס שהלוי מגיע עליו. ואז שואל רבי לויטס, זה אפשרי בכלל? אפשר בכלל? כן. בהחלט אפשר. כשתחזור לתקווה הגדולה שהקודש ברוך הוא מאפשר לך לחשוב על הרימה שתבוא בסוף, שתבוא בסוף. דע מאין באת ולאן אתה הולך, למצוא רימה ותולעה. אז אתה חושב שזה בא לדכא? הפוך, זה בא לרומם. כי כשתחשוב על זה, זה שיהיה מולך, אתה תראה את הצלם אלוקים שלו. ואז תבין שאין שום סתירה בין אל תהי וז לכל אדם לבין מאוד מאוד הווי שפל רוח. זה לא מבזה אותך. זה הדבר היחיד שמרומם אותך עד למקום שבו כשאתה מסתכל באישון של השני, אתה רואה. בן עזאי, רבי לויטס, נמשיך עם ירצה השם בשבוע הבא.